ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום במציא דף סמך ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שנמצאת באמצע סמך עמוד א'. בשוליים תחת הכותרת נושא אנחנו הוספנו תשלום גבוה אחר המתנה עד לסוף התקופה. א', בסחירות מותר, דאין סחירות משתלמת אלא לבסוף. במחר אסור, וחיוב תשלום מחר אבי מיד בשעת הקניין. זה בחינה של כותרת. עכשיו המשנה עם הסבר יותר מפורט. המשנה: מרבין על השכר ואין מרבין על המחר. המילה שכר הוא סחירות. כיצד? והמשנה מביאה הסבר, דוגמאות לכללים האלו. הזכיר לו חצרו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, אם אתה מקדים סחירות כל השנה, שווי או דמי הסחירות של כל השנה מראש, הרי הוא לך בעשר סלעים לשנה. ואם של חודש בחודש, כלומר שישלם הסחירות בסוף כל חודש, סלע לחודש, אני קורא עוד פעם, ואם של חודש בחודש סלע לחודש, מותר. תשלום כזה יסתכם ב-12 סלעים. אז אתם יכולים לראות שהקדמת המעות יביא לבן אדם לסוחר הנחה. הוא ישלם רק 10 סלעים. תשלום חודשי יהיה בסופו של דבר 12 סלעים. זה מותר. אז אם תשאלו למה שזה מותר, ועכשיו הגמרא עצמה תדון בזה, למה זה מותר, ובהמשך נהיה בעניין מחר שזה אסור. אז אנחנו נמתין לגמרא. ממשיך המשנה, מחר לו את שדהו ואמר לו, אם מעכשיו אתה נותן לי, הרי אי שלך באלף זוז. אם לגורן, כלומר שעמתין לתשלום עד שתמכור תבועתך, דהיינו תשלום מאוחר יותר, אם אני אצטרך להמתין בשניים עשר מנה, שניים עשר מנה זה 1,200, אסור. אז ברישה, בקשר לסחירות, המתנה והתשלום היתר מותר, במחירה המתנה ותשלום היתר אסור. שואלת הגמרא, מה ישנה רישה בעניין הסחירות שאנחנו אומרים שההמתנה לקבל התשלום והתשלום יהיה גבוה מתשלום מראש מותר, ומה ישנה סיפה בעניין מחירה שאמרנו שהמתנה לקבל התשלום יהיה אסור, אלא התשלום המוגבר. הגמרא עונה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה והוא מסומן בהתאם, בערך 9-10 שורות הבאות, כולם תשובה אחת. רב ורב יוסף דאמרי תוויו, סחירות אינה משתלמת אלא בסוף, תהיינו תשלום עבור סחירות זה רק בסוף התקופה. והי כיוון דלא מת הזמני למגווה, ובמקרה שהוא משלם את הכל מראש לא הגיע הזמן לתשלום, אז ממילא לאו אגר נטר לי, זה אינו עניין של שכר, אגר שכר עבור המתנה, כי לא מגיע תשלום מראש בכל מקרה. אז זה שאתה מקבל יותר בסוף, זה לא תוצאה מכך שהמתנת לתשלום שהיית מצפה אליו. לא היה מקום לציפייה, כי בסחירות התשלום הוא רק בסוף התקופה. מה זה, אז מה פירוש ההנחה שבכל זאת יש אם הוא משלם מראש? משווה הוא דהכי שוויה, השווי של הסחירות הוא באמת סלע לחודש, והיידי כמה להם מעכשיו אתה נותן לי הרי הודלך בעשר סלעים לשנה, זה שהצעת תשלום מראש והתוצאה מכך היא תשלום נפחת. או זולי הוא דקה מוזיל גבי, אתה מציע לו הנחה, אתה רק מוזיל לו על התשלום. אבל שוב פעם, בסחירות התשלום מגיע או חייב רק בסוף, וזה שהוא מקבל יותר מאם היה משלם מראש, התשלום מראש זה סך הכל הנחה, אבל התשלום היקר יותר הוא לא תוצאה מהמתנה לתשלום שהיה חייב מוקדם יותר. ולכן, כמו שהגמרא אמרה, אין כאן ריבית. ריבית הוא אגר נטל, שכר עבור המתנה. סיפה, אבל כשמדובר במחירה, כיוון דזביני נינו, מאחר שמדובר במחירה, הוא בא למשקל דמי מעכשיו, וכשמדובר במחירה, המחירה הוא תשלום על התחלה, בשעה שאתה מסכם למכור, ואתה עושה קניין על כך, אז אתה חייב לשלם מראש, מעכשיו. הלכך, מה שראינו במשנה, תשלום יתר, אם התשלום יהיה מאוחר יותר, אגר נטר לאו, זה תוספת תשלום כשכר על כך שאתה המתמת לו על התשלום. ואסור, וממילא זה דבר שאסור לקבל תוספת כסף עבור המתנה, עבור תשלום שהיה צריך להיות מוקדם יותר. אמר רבא, דקו בר רבנן בהמילתא, והוקמו האקרא. הרבנן חיפשו מקור, דקו הם חיפשו מקור שתשלום שכירות הוא רק בסוף. והעמידו את הדין הזה על הפסוק הבא, כשכיר שנה בשנה. זה פסוק, ויקרא פרק חפי פסוק נון גימל. ומה זה כשכיר שנה בשנה? שכירות של שנה זו אינה משתלמת אלא בשנה אחרת. כלומר, שכרת משהו במשך שנה, מתי משלמים עבורו? בכניסה שנה הבאה. דהיינו, תשלום שכירות לבסוף. המשנה אמרה, ואם לגורן בשניים עשר מנה 1,200, במקום תשלום מראש היה רק 1,000, אז לכן זה אסור. בשוליים תחת הכותרת נשא, הבלטנו את המילה תרשה, הערה, והבנת פשט. עד סוף העמוד יש ללמוד כל הרשי צמוד לגמרא. במבנה אנחנו רואים צורת הרגש, ואלו הם שמות שנראה בגמרא עם אמוראים המתייחסים לתרשה. עכשיו לא הסברנו מה זה תרשה, זה כעת לפני לגמרא. אמר רב נחמן, תרשה דידי. תיקון, אמר רב נחמן, תרשה שרי. נקנה לרשי, תרשה שרי, למכור סחורה בהמתנה ביותר מדמיה, ובלבד שלא יפרש לו אם מעכשיו הרי הוא לך בפחות, אלא אם קור סתם וכך וכך ליום פלוני. אז זה מותר, כי בסידור הזה אתה לא מפרט או מפרש התשלום היתר הוא בגלל המתנה. היטיבי רמי בר חמה לרב נחמן, והמילה גרסה אחרת בשמות, רב עוקפה בר חמה לרב נחמן. ראינו במשנה, בעניין מכירת שדה, ושם כתוב, ואם לגורן בשניים עשר מנה, אסור. אז הנה, תשלום מאוחר יותר, שהוא תשלום יקר יותר, עבור המתנה, הוא אסור. אמר לי, רב נחמן עונה, התם קץ לי, התם הוא קבע מראש, ולכן זה אסור. החלו קץ לי, כמו שקראנו ברשי, הוא לא קובע שבגלל ההמתנה תשלם יותר. אומר רשי, קץ לי, אם, וזה ציטוט ממה שהבן אדם יגיד, אם מעכשיו, הרי הוא לך בפחות. זה בעייתי. ובהדיה פריש לי, ושכר המתנה הוא נותן. בזה שהוא אומר, אם תשלם לי ללא המתנה, זה יעלה לך פחות. אם ההמתנה יעלה לך יותר. וזה אגר נטר לי. וזה מה שלמדנו בדפים הקודמים, שזה היסוד, הבעיה בריבית. חזרה לגמרא, אמר רב פאפה, תרשה דידי שרי. מיד צריכים להיעזר ברשי, תרשה דידי שרי, עושה שיחר תמרים היער. רב פאפה היה יוצר שיחר בירה מתמרים. הוא מוכר לו בזמן הזול בתשרי כשער של ניסן, הוא ממתין לו עד ניסן. אז שוב פעם, רב פאפה היה מוכר בעונה שבירות היו בזול, זה עונתי, והוא באותו עונה היה מבקש תשלום יתר כאילו, או לפי תריף של הזמן של יוקר, והוא לא דרש את הכסף מיד, הוא המתין לקבל התשלום. והפאפ אומר שמה שאני עושה זה מותר. מה הייתה מה? אז איך הוא מנמק את זה? אז הוא אומר, שחרי לא פסיד, הבירה שלי, השחר שלי אינו מתקלקל. ורשי מוסיף כאן, הוא מפני כן הייתי יכול לשמור את הבירה אצלי, לא היה לי שום דחף למכור אותו בזמן תריף המוזל, יכולתי לשמור את הבירה ולמכור אותו בזמן היוקר. ומה עוד אומר הגמרא, זוזי לא צריכנה, אני גם לא, אני אדם עמיד, אני לא צריך את הכסף, בוודאי לא צריך אותו באופן מיידי, ולכן אני לא הייתי צריך, לא הייתי דחוק לכספים למכור אותו כשער הזול. ענה, ממשיך הגמרא, ענה הוא דכאבידנא מילתא גבי לוקח, אני זה שעושה טוב ללוקח, בזה שהוא רוכש את הבירה שלי עכשיו והוא משלם לי יותר מאוחר. אמר לי רב ששת, ברי דרבידי לרב פאפה, הוא רב ששת מקשה על רב פאפה, מי חזי מור דכאז לדבט על דידך, למה אתה קובע מהעמדה או מהמבט שלך? זיל בתר דידהו, תסתכל על המצב לפי המצב, לפי העמדה של הלקוחות. תאילו הבו להו זוזי, אם הלקוחות היו להם כספים עכשיו, אם היו להם כספים, הבו שקלי כי השתה, הם היו יכולים למכור במקום אחר בירה השחר בתריף העכשווי, בזול. השתדלת להוזזי, עכשיו העובדה היא שאין להם כספים, אין להם מזומנים בכיס, אז מה זה גורם? זה גורם לכך שקלי כיוקרה תלקמי, הם צריכים לשלם יותר מאוחר. מה זה? זה תשלום יתר עבור המתנה. אז מהמבט של הלקוחות זה ריבית. נסתכל ברש"י, זיר בת אביבו, כך רב ששת תקף את רב פאפה, הקשה עליו, למה אתה לא מסתכל מהצד של הלקוחות? אך מה זה דיבו? אומר רש"י, אחרי הלקוחות. דהינו ודאי אגר נתאי עבור, מצידם הם ודאי משלמים שכר עבור המתנה. אני קורא עוד פעם, דהינו ודאי אגר נתאי עבור למור, ואילו הבו להו זוזי, אם היה להם מזומנים, הבו שכיח להו שכרה טובה, כשאר של עכשיו היה הרבה אפשרויות להם לקנות שכר כשאר הזול. חזרה לגמרא, אמר רב חמה, תרשה דידי ודאי שרי. שוב פעם רש"י, אמר רב חמה, תרשה דידי ודאי שרי, מוכר פרקמטיה היה מוכר במקום הזול כשאר שהוא נמכר במקום היוקר. רב חמה היה לו סחורה והיה מוכר לסוחרים, היה מוכר לסוחרים האלו הפרקמטיה שלו, אבל במחיר גבוה, במחיר של, של מקום אחר, מקום היוקר. נכון, הוא היה נמצא במקום שאותה סחורה היה אפשר להשיג אותו בזול, והוא מכר את הפרקמטיה ללקוחות, לסוחרים האלו ביוקר, כפי שער שהסחורה הזאת נמכרת במקום אחר, ביוקר. הוא ממתין להם. רב חמה שהיה מספק את הסחורה לא דרש את התשלום מיד, הוא המתין, והן מעלין אותו למקום היוקר. הם היו מובילים את הסחורה הזאת לאותו מקום שבאמת הוא יקר, ושם הם היו מוכרים את הסחורה הזאת, והוא רב חמה מקבל עליו אחריות דרך בהליכה, שאם יקרה משהו לסחורה בדרך לשם, הוא היה סופג את ההפסד, והלקוחות מסתכרים בפרקמטיה, אלו שקנו ממנו את הסחורה הפרקמטיה, הם היו מוכרים שלוקחים שם במאותיו, ומבין. וכאן רש"י נשמע שהם היו קונים דברים שם מהכספים שהיו משיגים על ידי מכירת אותה פרקמטיה, והיו מרוויחים, עושים ביזנס ומרוויחים. אני קורא עוד פעם, ולקוחות מסתכלים בפרקמטיה שלוקחים שם במאותיו ומביאים לכאן, והאחריות החזרה עליהם. וכיוון דלא מקבלי עליי האחריות, מאחר שאותם סוחרים שרב חמה מכר להם הפרקמטיה, הם עצמם לא קיבלו עליהם אחריות הדרך, לא אביה מלווה גבאיו, זה לא נחשב מלווה, הלוואה, עד שהפרקמטיה נמכרת והם מקבלים המאות, הם לא נושאים בשום אחריות על הסחורה שהם קנו ממנו עד שהם מוכרים הסחורה הזאת ומקבלים כסף, ואותן המאות נעשים עליהם מלווה, ואין כאן ריבית. מהחמה שאין כאן מלווה עד שהם משיגים את הכספים, והכספים האלו הם תשלום בלי תוספת. אנחנו חוזרים לגמרא בדברי רבי חמה, שהוא אמר תר שדידי ועדי שרי, מה הייתה אמה? ניחה להו דלקו ברשותי, זה נוח לסוחרים שהפרקמטיה נשאר ברשותי, דכל איך הדקעז לי, כל מקום שהם הולכים ומוכרים את הפרקמטיה הזאת, שבתי לו מכסה ונקוד לו שוקה, הם נותנים להם הנחה ממכסים, וגם נקד להו שוקה, אומר רשי, מכריזים שלא יהיה אדם רשאי למכור עד שימכרו הם. הסחורה הייתה נחשבת, וגם נכון שכך, סחורה של רבי חמה. זה היה משפיע על השלטונות, שראה שרבי חמה לא גובים מכס, וגם נותנים לסחורה הזאת למחר לפני כל השאר. אז כל זה מהווה הטבה לאותם סוחרים, זה שווה כסף, אז אין צד ריבית בסידור בהתנהגות הזאת. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', וכאן הגמרא פוסקת כמה סוגיות שלמדנו בזמן האחרון. דלכתה כרב חמה, מה שדיברנו עליו עכשיו, דלכתה כרבי אלעזר, דהיינו ריבית קצוצה יוצא בדיינים, זה היה שנוי במחלוקת, וגמרא פוסקת כרבי אלעזר, שמלווה שגובה ריבית שהיה נקבע מראש, בדין יכולים לחייב את המלווה להחזיר את הריבית שהוא גבה. והלכתה כרבי ינאי דאמר מה לי הן מה לי דמיהן, זה סוגיה שעסקנו בו רבות לפני מספר דפים. אדם משלם כסף לספק, נגיד ספק של חיטים, ואותה ספק בזמן התשלום אין לו, אבל יצא השער והספקת החיטים יהיה יותר מאוחר, במרוצת הזמן החיטים עלו בשווי, אז במקום לדוגמה קור, שזה מידה של חיטים, קור ב-25 שקלים, הקור הפך להיות 30 שקלים, אז מותר ללקוחות לקבל את החיטים היקרים יותר, ולפי רב ינאי לא רק לקבל החיטים, הם גם יכולים לקבל את השווי של החיטים בכספים. ויש בזה חידוש, דהיינו אנחנו רואים שהם מסרו 25 שקלים ובסופו של דבר מקבלים 30 שקלים על פני הדברים, על פניו זה נראה כריבית, אבל לפי כל מה שהסברנו אז, אנחנו לא נשחזר את כל הסוגיה, אלא מאחר שהתשלום הראשון היה בזמן שיצא השער, וזה אומר שבעצם הלקוחות קנו את החיטה כבר, אחר כך שזה עולה במחיר, זה עולה ברשות הלקוחות, זה שלהם. והחידוש של רבי ינאי הוא שהם הלקוחות יכולים לקבל בנוסף לאפשרות לקבל החיטים עצמם, הם יכולים לקבל גם השווי שלהם בדמים. המשנה, מכר לו את השדה ונתן לו מקצת דמים, הלוקח נתן תשלום חלקי, ואמר לו המוכר, אומר ללוקח, אם מתי שתרצה אבי מאות ותול את שלך אסור. מה בדיוק האיסור? רשי נותן ההסבר כבר כאן על המשנה, וההסבר הזה גם יופיע במהלך הגמרא. מאחר שרשי כבר מסביר כאן, אנחנו נפנה לרשי שורה שלישית מלמעלה. אסור לעשות כן. מה ראינו? ראינו תשלום חלקי, והמוכר אומר לו, את היתרה תשלם מאוחר יותר. אסור. עדיין לא הסברנו מה הבעיה. אמר רשי, אסור לעשות כן, ודווקא דאמר לי, לכי מיתית מותר מאוד קנה מעכשיו. הבעיה מתחיל עם המוכר מנסח את העסקה ככה, כשאתה תביא את היתרה, השדה יהיה שלך למפרע, כאילו מעכשיו. לפי כך אסור לעשות כן, ועדיין לא הסברנו מה הבעיה. הבעיה היא לגבי אכילת הפירות, שאם יאכל מוכר פירות בתוך כך, וכשיביא זה המעות, כשהלוקח מביא את היתרה, נמצא שהשדה קנויה לו מיום המחר, יוצא שהשדה נחשב של הלוקח למפרע מיום המחירה, וזה המוכר אכל הפירות בשכר המתנת מעותיו. איך זה שהוא המוכר ממשיך לאכול את הפירות? זה בשכר שהוא המתין לקבל את היתרה. כידוע, שכר עבור המתנת מעות הוא אסור. זה אם המוכר אוכל את הפירות ויהיה תשלום היתרה בהמשך. ואם יוכל לוקח פירות מעכשיו, שמה לא יביא מותר המאות. מי אומר שהלוקח ודאי ישלים את התשלום? אולי לא. אולי הוא לא ישלים, הוא לא יביא את היתרה ויחזור לו, ואז המחר יתבטל, הוא הלוקח יקבל את מעותיו, התשלום החלקי, הוא יקבל זה בחזרה. אני קורא עוד פעם, ויחזור לו זה מה שקיבל, המוכר יחזיר ללוקח את התשלום החלקי שהוא קיבל, ונמצא שלא הייתה שדה קנויה לו, יוצא שהשדה לא הייתה קנויה ללוקח בכלל, והלכי מייטת קני מעכשיו, אמר לי, והלא הייתי. הקניין היה רק בתשלום היתרה, ואז המחירה הייתה למפרע מההתחלה. אבל אם זה לא קורה, אז אין כאן מחירה. אז השדה אינו של הלוקח כלל וכלל. ומעות הראשונות, מה לגבי, איך נסתכל על התשלום החלקי? כמלווה בעלמה היו אצל מוכר, ובמקרה כזה, הלוקח הוא המלווה. וזה הלוקח, אם אתה אומר שהלוקח אוכל פירות, וזה אכל פירות בשכרו. כי הוא יקבל בחזרת הכסף שהוא נתן, ובינתיים, אם הוא אכל את הפירות, אז זה תוספת כזאת. זה ריבית. ולכן, המשנה, ברור שהמשנה לא פירטה את כל הרקע הזה, אבל זה מה שעומד מאחורי הדברים. האיסור הוא, מה שהמשנה אומרת אסור, זה נובע מאכילת הפירות, בין על ידי המוכר, בין על ידי הלוקח. זה מכניס אותנו לבעיה. ממשיך המשנה, הלווהו על שדהו. השדה הוא משכון. ואמר לו, אם אתה נותן לי מכאן ועד 3 שנים, הרי היא שלי. אם המלווה אומר ללווה, תשמע, אם אתה לא תשלם לי תוך 3 שנים, השדה הזה שאני מחזיק כמשכון, יהיה שלי. הרי היא שלו. זה בסדר. אם הוא לא, אם הלווה לא משלם, אז השדה הופך להיות של המלווה. וכך היה ביתוס בן זונין עושה על פי חכמים. אני חושב שכל אחד מרגיש שיש איזושהי רובד יותר עמוק כאן, ואנחנו נלמד על כך בהמשך. וכפי שאמרנו מקודם, מה שרשי הסביר באופן מפורט יהיה עכשיו העסק של הגמרא. מי אוכל פירות? שוב פעם, במקרה של מכירת שדה ותשלום חלקי עם הציפייה שישולם היתרה מאוחר יותר. בינתיים, מי אוכל פירות? אנחנו נראה ששתי דעות כביכול, אבל הגמרא תגיד שאין מחלוקת ביניהם, כי יש תנאים שונים, תנאי שונה. רב הונה אמר, מוכר אוכל פירות. כאילו עד התשלום האחרון, המוכר אוכל את הפירות. רב ענן אמר, משלשין את הפירות. כלומר, לא המוכר ולא הלוקח, אלא הפירות יועברו לשליש, כמו אפוטרופוס, שליש, ומה גורל הפירות, זה ידרוש המתנה לראות מה בסוף. ואומר הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין רב הונא ורב ענן. הדאמר לכי מיתת קני, הדאמר לכי מיתת קני מעכשיו למפרע. אז נחזור על השיטות. ראינו רב הונא אומר מוכר אוכל פירות, הוא קיבל תשלום חלקי, אבל המוכר ימשיך לאכול את הפירות. כי מה היה הסידור? הוא אמר לו, כשתשלם את היתרה אז השדה יהיה שלך, אבל עד אז השדה של המוכר, אז המוכר אוכל את הפירות. אבל אם המוכר אמר, כשתביא את היתרה והשדה יהיה שלך למפרע, זה מה שלמדנו ברשי על המשנה, זה מכניס אותנו לבעיה, בין אם המוכר אוכל את הפירות, בין אם הלוקח אוכל את הפירות. ולכן מה שרב ענן אמר, מעבירים את הפירות לבינתיים לשליש, לאדם שלישי שהוא ישמור על הפירות. ואנחנו נסתכל ברשי, משלשין, מפקידים אותו את הפירות ביד שליש. אם יגמור מקחו, אם הלוקח ישלם את היתרה, מה הם הפירות? יתנאים ללוקח. זה הפירות הם משדה שלו, כי הרכישה הוא רכישה למפרע מההתחלה, אז הפירות מגיעים לו. ואם לא, אם הלוקח לא ישלים את התשלום, אז לגבי הפירות שהם בידי השליש, יחזיר המוכר מה שקיבל, המוכר יחזיר את התשלום החלקי שהוא קיבל ויטול פירותיו. כי במקרה כזה השדה אינו של הלוקח בכלל, אלא של המוכר. אז לכן אחרי שהוא יחזיר את הכסף שהוא קיבל, אותו תשלום חלקי, הוא יקבל את הפירות. נציין שבמקרה כזה שאין תשלום היתרה, הלוקח בעצם הוא המלווה, הוא נתן תשלום חלקי למוכר והוא כעת יקבל את כספו בחזרה. אז הפירות, אם הלווה, אם הלוקח היה אוכל את הפירות, זה היה בעיה של ריבית, כי הוא זה ש נחשב המלווה בתסריט כזאת. לכן, כמו שראינו, המלווה יחזיר ללווה את התשלום החלקי, ואז הוא יקבל את הפירות מידי השליש. תניא תני רב ספרה בריביס בריבית בי רבי חייה. ראינו את הביטוי הזה בדף סמך בית עמוד בית. רב ספרה לימד מקור תנאי בעניין ריבית, כמו שאמרנו בעבר, כנראה עסק בפרק איזו נשך בישיבתו של רבי חייה, בעניין שילם מקצת, תשלום מקצת מאוכל פירות, בדיוק הסוגיה שהתחלנו. וכאן יש מקור שלפי רשי, זה מקור, סליחה, זה לפי הגמרא, מקור תנאי של לימד רב ספרה. ובהמשך, אחרי שנראה ארבע כותרות, הגמרא תתייחס לכל אחד מהם בהמשך. ואומר הברייתא, פעמים ששניהם מותרים, אנחנו מדברים על המוכר והלוקח, שהם יכולים לאכול הפירות, פעמים ששניהם אסורים, פעמים שהמוכר מותר ולוקח אסור, ופעמים שהלוקח מותר ומוכר אסור. וכעת אתם רואים קטע בסוגריים, וכתבנו בשוליים, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא תפקידם הוא: אחד, לתחם דברי רבה, שתיים, ולהשוות המבנה לקטעים הבאים שהגמרא מביאה מקורות, ומיד אחריהם שואלת מן תנא. הכל אני מקווה יתבהר בהמשך הגמרא. אז אנחנו נמשיך בתוך הסוגריים. אני רבה בת רי, רבה הסביר אחרי שהושמע הברייתא, ואתם רואים פסים ומספרים, הכל הוא מתואם עם הברייתא. פעמים ששניהם מותרים, גם המוכר וגם הלוקח. דאמר לי, המוכר אומר ללוקח, אתה נותן תשלום חלקי, קני כשיעור זוזך. אז הוא הלוקח בינתיים קנה חלק השדה, אז מהאחוזים שהוא קנה הוא יאכל הפירות, ומה שלא שולם עדיין נשאר בידי המוכר, והוא יאכל מהפירות של אותו אחוז שלא שולם עליו. פעמים ששניהם אסורים, וזה מה שהרחבנו דיבור מקודם, אין צורך לחזור על כל ההסבר, באיזה נסיבות אנחנו אומרים שלא המוכר וגם לא הלוקח יאכל הפירות. ימלא שהמוכר אמר לו לכי מיתית, כשתביא את היתרה קני מעכשיו. ורשי כאן אומר עד ימר לכי מיתית קני מעכשיו, אין זה אלא תנאי, שאם יקיים תנאו יעשה לקנו לו מן היום, ואם קיים תנאו נמצא שאכל המוכר פירות שלוקח עד עכשיו בשכר המתנה מאותה, ולכן אנחנו מונים מהמוכר מלאכול. וגם אם כפי שהסברנו מקודם, שאם לא ישולם היתרה, זה סיבה לאסור מהלוקח מלאכול, כי כפי שהסברנו מקודם, במצב כזה הלוקח הפך להיות מלווה, אז אסור לתת לו גם לקבל את התשלום החלקי בחזרה וגם לאכול פירות בינתיים. הגמרא ממשיכה, פעמים מוכר מותר ולוקח אסור, דאמר לי, המוכר אמר לכי מיתית קני, רק שתביא את היתרה רק אז אתה קונה, עד עכשיו הכל שלי, ולכן המוכר אוכל פירות שדהו. פעמים שלוקח מותר ומוכר אסור, דאמר לי, המוכר אומר קני מעכשיו, אתה שילמת תשלום חלקי אז הכל שלך, וזוזי להבו הלווה גבח, והיתרה שאתה חייב לי תסתכל על זה כהלוואה. ולכן הלוקח הוא הלווה פה, וגם הוא בעל השדה, אז הלוקח מותר והמוכר אסור. המעוניינים שאתם מתחילים לראות כאן ובשורות הבאות, נסתכל בשוליים תחת הכותרת מבנה, שלושה מקורות שבכל אחד מהן יש דוגמה של צד אחד בריבית ואוסרת, כלומר לפי המקור אסור, אסור, נראה על מה אנחנו מתכוונים. בכל מקרה, על כל אחד הגמרא תשאל מן תנא, מי התנא שעומד מאחורי הדברים. ורב הונא ברייד ובשור שהוא מופיע בקבקוב עונה בכל פעם, הוא יענה, וגם כאן יש פס כפול, דלו כרבי יהודה תהיתיר צד אחד בריבית. דיברנו על זה בעבר, צד אחד בריבית, מצב, הסדר, סידור שלא בהכריח יבוא לידי ריבית. זה שוב פעם ככותרת, נראה את היישום כאן בהמשך. נחזור לגמרא. יש כאן חץ, וזה מחזיר אותנו לחץ הקודם. נחזור לשם. פעמים ששניהם אסורים, גם הלוקח וגם המוכר, במקרה של תשלום חלקי, ועל מה מדובר? דיאמלא שהמוכר אמר לכי מייטת קני מעכשיו, כשתביא את היתרה אז אתה קונה למפרע מעכשיו. וכמובן אם הוא לא מביא את היתרה אז שום דבר קנוי. והתנא אמר ששניהם אסורים. אז עכשיו מה שואלת כאן במעוין, מה תנא שניהם אסורים? מי התנא שאומר כך? אמר רב הונא ברי ישוע דלא כרבי יהודה, דהי רבי יהודה האמר צד אחד בריבית מותר. צד אחד כמובן רק בתנאים מסוימים יכול לבוא לידי ריבית, אבל בתנאים אחרים לא, אין ריבית. ואנחנו נסתכל ברשי צד אחד, אנחנו מתכוונים לרשי קצת למטה מכאן, יש לנו כוכבית בעיגול. צד אחד, דילמה עתי לידי ריבית, דילמה לא עתי. כיצד? אם מוכר אוכלם, במקרה של אותו תשלום חלקי על השדה והמוכר ממשיך לאכול הפירות ולא גמר לוקח מקחו והלוקח לא משלם את היתרה, מה זאת אומרת? אז הכל חוזר למוכר, והמוכר בינתיים מה? אכל פירות שדהו? אין כאן ריבית? זה הצד שאין ריבית. גמר, אם הלוקח משלם את היתרה והמוכר ממשיך לאכול את הפירות עד הסוף, יש כאן ריבית. איך זה בא לידי ביטוי? למפרע אנחנו רואים היה של הלוקח, ועד אכל המוכר פירות היינו בשכר המתנת המעות, וזה שהוא המתין לקבל את היתרה, אז זה כן ריבית. הלכך דלא כרבי יהודה, מה שנאסר על המוכר לאכול את הפירות זה לא כפי שיטת רבי יהודה. ממשיך רשי, אבל סיפה קטני, מוכר מותר ולוקח אסור. זה היה מקרה מספר 3, ומקרה מספר 4, לוקח מותר מוכר אסור. במקרים האלו אפילו רבי יהודה מודה, דהתם ודאי איקה ריבי. ורשי מסביר, דכי אמר לי במקרה מספר 3, לכי מייטת קני, שהמוכר אומר ללוקח אחרי שהלוקח שילם מקצת, והמוכר אומר לו כשתביא את היתרה אז אתה קונה, אין לו עכשיו, אין ללוקח בה כלום, ואפילו גמר, גם אם הוא גומר את התשלום, המעות שהן בידי ביד המוכר נחשבות הלוואה, והלוקח הוא המלווה, ילקח פרי דהשת, אם יאכל הלוקח הפירות עכשיו, ריבית הן אצלו, אצל הלוקח. ולכן המוכר רק הוא מותר ולוקח אסור, ועל זה רבי יהודה יסכים. וממשיך רשי, והיכד יאמר לי המקרה מספר 4, קני מעכשיו וזוזי נבו הלוואה גבך. המוכר הוא כמו מלווה, הרי קנויה לא מעכשיו, הלוקח נהיה מיד הבעלים. ואם יאכל מוכר פירות והוא המלווה, הוא כמו מלווה, הרי הוא ריבית שלמלווה אסור לקבל מעל החוב עצמו, דיינו שווי השדה. אנחנו חוזרים לגמרא, ושבועות הבאות אתם רואים במסגרת, אבל אתם לא רואים תנו רבנן או תניה. רשי מציין שזו בכל זאת מקור תנאים, שזו בויתה, ולכן אתם רואים מסגרת, וגם זה לקראת השאלה שחוזרת על עצמו, מה נתנה. אתם יכולים לראות את זה במעוין ועוד כמה שורות. משכן לא בית, יש כאן לווה שנתן בית כמשכון על חוב למלווה. משכן לא שדה, ואמר לו, והמלווה אומר, לך שתרצה למוכרם לא תמכרם אלא לי. א', בדמים הללו, הכוונה לתוספת דמים מועטים על הלוואה. ב', בשוויין מותר. מן תנה בדמים הללו אסור. קודם כל, רשי אומר שלוש שורות מתחת לגמרא, בדמים הללו פסק לו דמים מועטים להוסיף לו על מאות הלוואה להצניתה לו אם בא למוכרה. אם הלווה הזה יבוא למכור את את הנדלן הזה, הבית או השדה. השאלה כאן, במקרה שהמלווה אומר בדמים הללו, אמרנו שזה אסור, מה נתנה בדמים הללו אסור? אמר רב הונא ברבי יהושע, דלא כרבי יהודה. דהי רבי יהודה האמר צד אחד בריבית מותר. אנחנו נחזור לרשי כדי להבין על מה אנחנו מדברים. רשי ארבע שורות מתחת הגמרא, יש לנו בגמרות המסומנות שתי כוכביות בעיגול. צד אחד, היי נמי דילמה לא עתי לידי ריבית, דה לא ירצה למוכרה לעולם. אולי הלווה הזה לא ירצה למכור השדה או הבית. ולרב יהודה, אם ירצה למוכרה, מותר לזה, למלווה, לקבלה בדמים שפסק. ומתחילת התנאי, צד אחד הוא דהווה ריבית. חייבים להבהיר שמה שכתוב פה אסור, הבית במקרה כזה שהמלווה כאן אמר בדמים הללו, זה מדובר בהוזלה, והריטב"א כותב שזה נקרא, זה נחשב ריבית קצוצה, משום שכר מעותיו מוזיל גבי. זאת אותו מלווה מרוויח על כך שהוא רוכש בית או שדה בהוזלה. אבל לפי רב יהודה זה מותר, כי יש צד שני שאולי הלווה לא ירצה למכור, והמלווה יקבל את כספו בחזרה וזהו, בלי שום רווח מכך. ממשיך הגמרא ואנחנו מגיעים כאן למקרה השלישי. מחר לא בית, מחר לא שדה, ואמר לו המוכר, אומר לחשיו לי מאות, החזירם לי. אסור. מה זה אסור? אסור ללוקח לאכול הפירות. הדובר פה הוא המוכר, ואמרנו, אני חוזר עוד פעם, אסור ללוקח לאכול פירות, כי מה קרה פה? הלוקח נתן כסף לבעל הבית, יכולים למור כמה, והוא נתן כסף, והבעל הבית הזה אומר שכשיהיה לו כסף הוא יחזיר את הכסף ללוקח תמורת החזרת הבית למוכר. אז מצד הלוקח, אם הוא יאכל פירות, הוא שילם כסף, הוא מקבל כספו בחזרה על דבר שאינו בעצם מחר אלא הלוואה, ואז אסור לו למלווה לאכול הפירות. וכך אומר רש"י, שתי שורות מתחת לתוספות, אסור כי נמצא שאין זה מחר, וכשאכל פירות, כשהלוקח אוכל פירות, שכר מעותיו עומד ונוטל, הוא מקבל את הפירות כתשלום נוסף על מה שבעינינו בעצם אינו מכירה אלא הלוואה. זה הרשע. אבל ממשיך הגמרא, כאן הלוקח מדבר, לחשיו לך מאות, אחזירם לך, אני אחזיר את הבית או השדה לך. מותר, מה זה מותר? מותר ללוקח לכל הפירות. אומר רש"י, לחשיו לך מאות אחזירם לך, הלוקח אמר לו מאליו כן מותר, ואומר רש"י לקמי מפרש טעמה, ואנחנו נתקדם בגמרא. שואלת הגמרא, מן תנא, מי התנא שאוסר? כשכאן ראינו שהמוכר אומר לחשיו לי מאות, אני אחזיר, אחזירים לך, אחזירים לי, אתה תחזיר לי את הבית ותקבל את המאות בחזרה. מי התנא שאומר שאסור ללוקח לאכול פירות? אמר רב הונא בר רבי יהושע, דלא כרבי יהודה. דאי רבי יהודה אמר צעד אחד בריבית, מותר. איך זה צעד אחד בריבית? אם אותו מוכר לא יגיע למאות, אז הוא לא יכול לקנות את ביתו בחזרה, אז נשאר בידי הלוקח, והוא אוכל פירות ממשהו, מהשדה שהוא קנה. אז התנא שאומר אסור זה לא כרבי יהודה, כמו שנאמר, כי לפי רבי יהודה צעד אחד בריבית מותר. הגמרא שואלת, מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? למה ראינו שהמוכר הוא הדובר, אמרנו אסור ללוקח לאכול פירות, וכשהלוקח הוא הדובר, מציע לו למוכר, כשיהיה לך מאוד אני אחזיר את הבית או השדה לך, שזה מותר. הגמרא עונה, אמר רבה סיפה דאמר לי מדעתי, בסיפה הוא אומר, הלוקח אומר, אם ארצה, אבל עד אז זה מחירה גמורה, ולכן אין שום בעיה ללוקח לאכול פירות. זה שונה מהרשע שהמוכר הכתיב, וזה מין מחירה על תנאי, וזה לא נחשב מחירה גמורה. אומר רשי, הכי גרסינו דם עלי מדעתו, אם ארצה אחזירם, אם אני ארצה אני אמכור בחזרה את הבית או השדה, ולא שתתבעני בדין. ולכך מותר, דינמי חזר וקיבל מאותיו, גם אם המוכר מקבל את הכסף שלו בחזרה, עד עכשיו שלא הייתה, זה של הלוקח, וחוזר ומוכרה לו. מה שקורה בהמשך, הוא חוזר מחירה חדשה. אבל רשע שעל כוחך צריך להחזיר, שמה שהבעל הבית שמחר את הבית הוא הכתיב, אז זה מחייב את הלוקח להחזיר. מעיקרה לאו מחר, מההתחלה זה לא נחשב מחר, אלא הלוקח שם נתן כסף למוכר, לתמועת הבית, ובעתיד יהיה מוכרח לקבל את כספו בחזרה, ואז אנחנו אומרים אין ללוקח לאכול הפירות. וכעת אנחנו נשנה לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה, רואים משולשים, והם שני מקרים שהמשותף להם פתומי מילי ועלמה הוא שהתנאי, שהתנאי שיתנה אינו תנאי שמחייב. הגמרא, אגב, פה רואים מספר אחד, והמשולש הבא זה נמצא בשליש הראשון של סמך וב עמוד א'. הגמרא, ההוא גברא דזווין להערה לחברי שלא באחריות. מה זה אומר שלא באחריות? זה אומר שאם נגיד בעל חוב של המוכר בא לגבות את הקרקע הזה מהלוקח, הבעל, המוכר לא חייב לפצות הקונה. רשי מוסיף פה שלא באחריות, הוא מביא מה שאמרנו עכשיו, שאם יתרפנו בעל חוב שלי לא אחזיר לך כלום, וכגון דפריש לאחי בהדיה בשטרה. זה לא דבר שמובן מאליו, אלא הוא פירש כך שאין על זה אחריות. דאי מסתמה, אם זה לא היה כתוב מפורש שהוא מוסר מעצמו אחריות, המוקמינה כרב אדימה אחריות טעות סופר. זה אומר שגם אם שאם אחריות לא כתוב, הוא מובן שכן. לכן כדי להגיע למצב שאין אחריות, יש צורך לאמירה מפורשת על כך. נחזור לגמרא. חז ידהווה כעציב, המוכר שם לב שהלוקח עצוב, אמר לעמי עציבת, המוכר שואל למה אתה עצוב, אי תלפו לה מנח, אם יגבו ממך את השדה שקנית ממני, מגבינה לך שופרה שבחר פר, אני אפצה אותך, אני אמסור לך מעידית, עידית הנכסים הכי משופרים כפיצוי, גם כל שבח שהשבחת את האדמה וגם הפירות שיתרפו ממך. אמר המימר, ואנחנו ממשיכים לסמך ובאבום לאלף, כל האמירה הזאת פתומי מילי בעל מהו, נחמד, הכל יפה, אבל הוא לא מחייב. כך אומר רשי, למעלה אין אלו אלה דברי תנחומים בעלמה לפתם את ליבו. וכאן מתחיל הגמרא עם קושיה ארוכה, אתם יכולים לראות איך שסימנו את זה כך, בערך 10 שורות. אמר לי רב אשי למימר, תאמה מי, למה הגדרנו את הדיבור הזה כפתומי מילי באמה. כיוון דלוקח בי לתנויי, בגלל שמעיקר, נקרא זה מעיקר הדין, או מן הסברה, הלוקח הוא זה שהיה צריך להתנות. אני מבקש, מבקש פיצוי, מבקש אחריות, והכה במקרה הזה מוכר כמתני. האיש הלא נכון הוא זה שמוסיף את התנאי. אמרת, ובגלל זה, בגלל האיש הלא נכון, הוא יתנה, לכן אתה אומר, פתאומי מילי בעלמה הוא. אלא, על זה יש לי קושה. מתנית דקטני, ראינו מקור תנאי ליל, במחירת בית, והלוקח אמר, לחשיו לך מאות, שאתה תרצה לקנות חזרה ממני את הבית, אחזיר לך. אז אני אחזיר לך את הבית ואתה תיתן לי את את המעות. מותר. ולמה זה מותר? דמוכר הוא דבעי לתנויי. המוכר הוא זה שהיה היה זה שצריך היה להתנות שהוא רוצה את הבית שלו בחזרה. מוכר לא עתני ולוקח כמתני. האיש הלא נכון הוא זה שאמר את התנאי. ואמרינן ושאלנו מה ישנה רישה ומה ישנה ספה, שאלנו מה ההבדל בין הרישה, שאם המוכר היה אומר כמו שראינו מקודם שכשיהיו לי מאות תחזיר לי, תקח את המאות של שיהיו לי ותחזיר לי את הבית, ושם התנא אמר אם המוכר היה מתנה אסור, ואז על בסיס זה שאלנו מה ההבדל בין הרישה לסיפה. ואמר רבה, סיפה תראה מלא מדעתי. בסיפה שהלוקח איתנה הוא אמר אם ארצה אני אתן לך את הבית בחזרה ואתה תיתן לי את מה ששילמתי, את הכסף. ועקב כך אמרנו, הגדרנו את העסקה כמחירה גמורה ואין שום בעיה של ריבית. תאמה תאמה לי מדעתי. ההתר היה מבוסס על כך כי הלוקח אמר, אמר אם ארצה, זה הכל מרצוני. הלא אמר לי מדעתי, אם הוא לא היה אומר בצורה כזאת, אלא הוא חייב את עצמו ממש, לא אמרינן פתומי מילי בעלמה הוא, למרות שמה שהלא נכון הוא זה שהתנה. אז אתה אמרת מקודם שהסיבה שבמקרה של המחירת השדה בלי החיות וה אמירה של המוכר הוא פתאומי מילי בעלמא, כי הוא האיש הלא נכון. אז אבל כאן אנחנו מדייקים, גם אם האיש הלא נכון הוא שמתנה, רק מה הוא מחייב את עצמו ממש, כמו אצלנו, כמו המוכר הזה שחייב את עצמו ממש, זה כן תופס, זה לא פתאומי מילי בעלמא. אז עד כאן שאלה שהרבשי מפנה לאמימר. המלא אמימר עונה, נעשה כמן דאמלא מדעתי אתמר. כלומר, לא היה ההסבר שאמרנו לאתר שבסיפה, כי הוא אמר זה אם ארצה. לא, 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 לא. הוא לא אמר אם ארצה. אלא עצם זה שהאיש הלא נכון מתנה, זה הופך אותו להיות כמו מדעתי. אנחנו נסתכל ברשי, שורה רביעית מלמעלה מלא, זה המימה עונה, דרבה נעשה כאומר מדעתי יתמר. הכי אמר רבה לי, מה ישנה ריש ומה ישנה סיפה? אמר רבה, סיפה כיוון דבי מוכר עתני, הוא היה זה שהיה צריך להתנות, ולא עתני, ולוקח כעמלה מנפשי, נעשה כאומר למידתי אחזירנה אם ארצה. ואף אגב דלא פריש מדעתי, כמן תפירש דמי, מאחר שזה האיש הלא נכון, הלא מצופה לומר את התנאי, זה כאילו הוא אמר את זה מדעתי, ואין עליו לחופו. הלכך הנמי אדרינו, גם אם הוא מחזיר את הבית שהוא קנה, השתהו דהדר זווינו, זה נחשב כמחירה חדשה, ולכן אין שם בעיה של ריבית. אז יוצא למסקנת הסוגיה הזאת, שאם האיש הלא נכון אומר את התנאי, זה נחשב פיתומי מלבם, הוא לא תופס. אבל הדין הוא לא תלוי, כמו שחשבנו מקודם, ההתר הוא בגלל שהלוקח אמר למוכר אם ארצה, הוא לא אמר אם ארצה, הוא רק התנה, ומאחר שהוא לא האיש הנכון להתנותה, זה אינו נחשב תנאי רציני, אלא פיתומי מילי בעלמה, וממילא החזרת הבית שם היה כאילו מחירה מחדש, וממילא אין כאן בעיה של ריבית. עד כאן שיעורנו להיום.